ציפור הקטנה, הארץ ישראלית המצילה, נקראת
ציפור דרור, כך בעצם הדרור הוא החופש של הביטוי האלוהי בעולם הזה, מבלי שיהיו מסכים מפרידים ומעכבים את הגילוי. כלומר, בזכות הלימוד בסודות התורה, תבוא גאולת עולם לעם ישראל, כן? לעם עולם ולארץ מורשה חמדת הלבבות. עם עולם זה עם ישראל, הוא נקרא הלב של אומות העולם, ולכן הלב הוא בדין זה המלך, זה הדבר הפנימי. כשאני חושב משהו, אני חושב את זה בתוך ליבי, לא כמו הגויים שחושבים במוח, המחשבה היהודית היא בתוך הלב. כן, וליבו יבין ושר ורפא לו. זאת אומרת שההבנה הפנימית זה והשבות האל לבביך. כלומר, הלב חושב, הלב מבין, זה המרכז. והלב הוא בעצם מרכז כל האיברים, כמו שהלב בגוף הוא המרכז, כך עם ישראל בתוך אומות העולם. מה התפקיד של הלב? שהוא מקבל את האינפורמציה הגדולה מאוד של החיים, הוא מסדר אותה לכל האיברים. כך עם ישראל, הסידור האלוהי, עובר דרך הלב שנקרא עם ישראל, ועם ישראל מסדר את זה לכל האומות. ולכן הציר ההכרחי הוא עם ישראל כדי שהאור יגיע לעולם. בלי עם ישראל אין אור בעולם, כמו בלי לב, אין גוף, אין תפקוד, ושום דבר לא עובד. וגם ארץ ישראל, שמקבילה, כן? ארץ מורשה, חמדת הלבבות, רבי שמעון בר יוחאי, מאוד תקיף בעניינה של ארץ ישראל. אוי ואבוי, כן, למי שחז ושלום עולה במחשבתו ללכת לחוץ לארץ, בשביל רבי שמעון בר יוחאי זה דבר שהוא, כן, דבר מאוד מאוד חמור. כן, רבי שמעון בר יוחאי, תורת הקבלה קשורה במהות לארץ ישראל, כמו שאומר הרב קוק באורות, בערך ארץ ישראל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. למה? כי כדי להבין את ארץ ישראל ומה אנחנו עושים פה בכלל, צריך לדעת את סודות התורה. כלומר, זה גנוז, זה לא דבר שהוא חיצוני, עניין חיצוני לאומה, גם זה לא, אלא פנימיות, כן, קשורה במהות חיים עם האומה בכללותה. דבר שאי אפשר להסביר אותו, צריך ללמוד אותו המון, לחוש אותו, לחיות אותו, לוודא אותו, אבל דברים עמוקים מאוד. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לתכונותיה האמיתיות של ארץ ישראל, בלי ללמוד את תורת הרזים, ושם ממשיך הרב קוק זצ"ל, ללא הכרה של תורת הרזים, באה הכרה של ארץ ישראל בצורה מפושטת. אי אפשר להבין את ארץ ישראל. כלומר, תורת הסוד וארץ ישראל הולכים ביחד. כך גם אמר אליהו הנביא, זכור לטוב, ובדין, מה אומר אליהו הנביא? בדין בעתידים ישראל, בזכות זה, שעתידים ישראל למיטעם, כן? לאכול, לטעום, מאילנה דחיה, מאילן החיים, אילן החיים זה עץ חיים, זה הספרים של הקבלה, של האריזל, לכן הוא קרא לספר שלו עץ חיים, כי זה אילן החיים, והרמח"ל גם כן, ואי הוא היי ספר הזוהר, שזה בעצם כל ספר הזוהר, יפקון במנגלותה ברחמה, אז תהיה היציאה מהגלות ברחמים. כמו לידה של תינוק, רחמים זה רחם ברבים. זאת אומרת שיהיו רחמים כמו אמא שמרחמת על בניה, כך ברחמים כמו לידה קלה, עם ישראל יצא מהגלות, כמו יציאת מצרים, שם זה היה קצת יותר קשה, זה היה ניתוח שהקדוש ברוך הוא בא והתערב, וכאן לא יהיה הדבר בצורת היום, אלא אנחנו נצא. לא בחיפזון תצאו, ולא במנוסה תלכו, אומר הפסוק, כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי ישראל. ובגלל שעתידים ישראל יתאום מעת החיים, שהוא ספר הזוהר, יצאו בו מן הדלות ברחמים. רבי חיים ויטל, כן, התלמיד המובהק של הארי הקדוש, רבי יצחק לורי אשכנזי זצ"ל, זכותם תגל לעמים לכולם, אף הוא מתייחס לנושא זה, וכך הוא כותב, בראות רבי שמעון בר יוחאי ברוח קודשו עניין זה, רבי שמעון בר יוחאי ראה ברוח הקודש, בנבואה, את כל העניין הזה, ציווה לרבי אבא לכתוב ספר הזוהר בדרך העלם, שהספר לא יהיה פשוט, שכל מי שיבוא ויכנס לתוכו, אלא אפשר לפתוח את הספר, אין שום סכנה, כי מי שלא יכול להבין, לא יבין. רק למי שזה ניתן להבין, יבין. לפעמים מורכים ברחוב, מיליונים של אנשים, ורק אחד רואה את השטר שיש על הרצפה, נכון? והעברו לפניו, כל השוק עבר לפניו, אף אחד לא ראה אותו. למה? כי השטר הזה צריך להגיע לאדם הזה. פשוט לא. אז אין חשש לפתוח ספרים, בין כה וכה, האינפורמציה והאור לא מגיע למי שלא ראוי. נקודה. רק שיש אנשים שמשתמשים בכוחות האלה לדברים אחרים. כלומר, אינפורמציה של סודות הרבה יותר מסוכנת, תאמינו לי, ממה שכתוב בזוהר לפחות בפשט. ואני מדבר על האינפורמציה המדעית של העולם. היום המדע מגלה סודות לכל מי שנכנס לאוניברסיטה, בלי שום הבדל. בלי לעשות ביקורת, האם האדם הזה מוסרי או לא, יכולים להיכנס קבוצות של טרוריסטים, ללמוד שם המדע, ולהכין קצתות כדי לפוצץ את העולם. זה בעצם בא מאריסטות, שאנחנו היום באוניברסיטאות המשך של התכונות האלה, של מדע ופילוסופיה. השילוב ביניהם, לא לוקח בחשבון שיש אנשים שאינם מוסריים, ולכן זאת הסכנה הכי גדולה. והיהדות מתייחסת לגילוי המדע, כמו שזה נעשה היום באוניברסיטאות, כגילוי סודות התורה וסודות היקום. לכן שמה באוניברסיטאות מגלים את הסודות של היקום לאנשים לא ראויים, ולכן עושים לנו פצצות באיראן שרוצים לפוצץ את כל העולם. זאת הסכנה האמיתית. אז לא לחשוב שסודות התורה זה סתם טקסטים. סודות התורה זה סודות היקום והאינפורמציה לשלוט על החומר ולעשות מאטום, כן, או חשמל לארץ שלמה, או פיצוץ אטומי, חז ושלום. לכן סיבה לרבי אבא לכתוב ספר הזוהר בדרך אליהם, להיותו מוצנע למשמרת עד דר הבטר. אז בדור האחרון, בדור שלנו, בגלל שהכל יוצא, אז גם המדע היום יוצא בגדול, ולכן את זה לעומת זה עשה אלוהים, ככל שמתגבר ברוחניות, כך גם כן כל הקליפה מתגברת באותו זמן. אז בדר הבטרה, קריב ליומיי מלכה נסיכה, שמתקרב מאוד לימים של מלך המשיח, אז צריך להוציא את הספר הזה לאור. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא ביקש את זה, כן, מרבי אבא. לכתוב את זה בצורה כזאת שתהיה מובנת לדור שלנו. זו חוכמה לדעת איך נבין את הדברים 2000 שנה אחרי שכותבים. אני כותב עכשיו ספר ואני אומר, הספר הזה היום אף אחד לא יבין אותו, אבל עוד 2000 שנה יבינו אותו, כי השכל עוד 2000 שנה יהיה כמו שאני כותב עכשיו. זה מה שהוא עשה, רבי אבא. כדי שבזכות המתעסקים בו, בספר הזה, לספר הזוהר, בדור האחרון, בו תצמח הגאולה, ככה מביא בהקדמה שער ההקדמות. אז בעצם הגאולה זה כמו הגולה, רק בתוספת א'. גולה זה גלות, זה העלם, וגאולה זה גילוי האלף, זאת אומרת גילוי האחדות האלוהית, בתוך כל האינפורמציה של הפרטים בעולם הזה. כשזה יגיע, כשהאלף המקורית תגיע, אז בעצם זה זמן הגאולה. מתי מתחיל אותו דר הבטרה? עכשיו שאלה מאוד פרקטית. מתי זה הדור האחרון? כולם או כל אחד יבוא יגיד זה הדור שלי. כן? אז מתי מתחיל אותו דר הבטרה, הדור האחרון? עליו ניבא אליהו הנביא שבו התגלו סודות הקבלה לרבים. רבי אברהם אזולאי, סבו של הרב חידה, כותב מצאתי כתוב, כי מה שנגנז למעלה שלא התעסקו בחוכמת האמת בגלול, היה לזמן קצור. כלומר, החידה אומר לנו, הסבא של החידה, רבי דוד אברהם אזולאי, עליו השלום, אומר לנו שהוא מצא את התאריך, עד מתי אסור לפתוח את הזוהר, וממתי מותר, ולא רק מותר, חייב. בואו נראה. אז לזמן קצור, עד תשלום שנת 5,250. אנחנו ב-5,000, 769, זאת השם עוד מעט. כמה שנים כבר מותר? 500 שנה. זאת אומרת, האיסור להתעסק בחוכמת הקבלה היה לזמן קצוב, עד לפני 500 שנה. ומשם באילך, הוא דרה בתרה. זאת אומרת, הדור האחרון זה כבר 500 שנה. והותרה הגזירה, מותר כבר ללמוד את הספר הזה, והרשות נתונה להתעסק בספר הזוהר. זה לא ילדים קטנים שכותבים פה, כן? זה רבי דוד אברהם אזולאי, זה גדולי ישראל, זה עמודי עולם. אף אחד לא חולק על זה. ומשנת 5,000 שין, זאת אומרת, 300, 5,300, 50 שנה אחרי כן, ליצירה, מצווה, לא רק מותר, מצווה מן המובחר שהתעסקו ברבים גדולים וקטנים. כך הוא כותב. לעומתו, סבורים אחרים כי הזמן בו ניתנה רשות להתעסק בפרסום ובגילוי בסודות הקבלה הוא החל משנת 5,390. לא חשוב, אנחנו כבר עברנו את כל התאריכים האלה, כן, יצאנו איזה חובה אפילו לשיטת חזונית. וכך כותב המקובל הקדמון, רבי משה בר מנחם בספרו ויקהל משה, אז כי באלף השישי העיר השם עינינו בשנת שלה, על ידי נשמת בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, וימלא אותו רוח חוכמה בתבונה ודעת ובכל מלאכה. אנחנו חוזרים לתורה, בצלל זה שבנה את המשכן, הוא נשמת מורנו ורבנו הארי אור שיבת הימים. כלומר, מי זה בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה בדור שלנו? הארי הקדוש. כמו שבצלאל בן אורי ידע לצרף אותיות, אומרת הגמרא, שנבראו בהן שמיים וארץ עם האותיות הללו, ולכן הוא היה יודע לצרף את האותיות, וכך הוא בנה את המשכן, ככה הריזל היה יודע את הסודות של כל היקום, של כל האותיות, ונשמה מאוד מיוחדת, כן? ילד קטן, שנפטר בגיל 37, סך הכל, עם כל מה שהוא כתב, וכל מה שהשאיר. זאת אומרת, באיזה גיל הוא התחיל, ומה הוא ידע כבר בגיל בהיותו כבר ילד. הוא נקרא אור שבעת הימים. זאת אומרת, האור הזה של שבעת הימים שעליו דיברתי בתחילת השיעור, שנגנז לעתיד לבוא לצדיקים, הופיע אצל הארי הקדוש. כן, לוריה זה אור. ובידו נתן המעציל רצון העליון רשות לפתוח המקורות והצינורות העליונות ברזי התורה. שמה זה הפתיחה של כל הסודות של הדור האחרון, לכן הוא כתב את הספרים שהוא כתב על ידי התלמיד שלו, רבי חיים ויטל, אבל כל זה כבר עניין של אין הזוהר כידנו, זה כבר פתח אותו. אחריו באו ובטחו עוד, ואנחנו כבר מגיעים לדור שלנו, שאנחנו ממש 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 בעיצומן של אותם גילויים. ואמר לנו בפירוש, שהנסתרות בזמן הזה הם כמו הנגלות. כלומר, נסתר ונגלה זה אותו דבר. אף על פי שתלמידיו היו מחסים דבריו בהצנע משנת לה עד שנת שת. בסופו של דבר גם שנת שת עברה, והתלמידים כבר לא מחסים את זה, הכל מתחיל לצוף ולעלות, לשאת מן ההיעלם ולגילים. מאז החלה תורת הקבלה מיסודו של הארי הקדוש להתפשט ולהתרחב. מספר לומדיה והוגיה גדל משנה לשנה והקיף רבדים מובחרים מבני העלייה שבכל ארצות הפזורה ממזרח וממערב, מציין האישים שתרמו תרומה מכרעת להתפשטות תורת הקבלה, רבי יעקב צמח, רבי מאיר פפרה, תלמידי רבי חיים ויטל, רבי אברהם גלנטי, תלמידו של הרמת, רבי משה קורדוברו, רבי ישראל סרוק, תלמידו של האריזל, לפני ביאת רבי חיים ויטל, ותלמידו רבי מנחם עזריה מפנו, כן, הרמה מפנו, הם שהפיצו את מורשת הארי ברחבי אירופה. רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, שנתן לתורת הארי לבוש וגוון מקורי מיוחד משלו, הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, מייסד החסידות ובחירי תלמידיו, שמלבד שהנהיגו הנהגות האריזל בקרב עדת החסידים, כן, כל החסידות זה לא פחות ולא יותר מאשר תורת האריזל, גם נתנו לתורת האריזל לבוש וגוון בפנים חדשות, לפי הגוון של החסידות, הגאון מווילנה, הגר"א, מנהיג עדות אשכנז והמתנגדים, שיצא כל תורת האריזה לתוך ספריו, כל מה שאתם קוראים במדעון מבילנה, כן, כל תורת האריזה, הגרא היה מגדולי מעריצי הארי כעדות, תלמידו רבי חיים מוולוז'ין, הכותב, עיניי ראו יקר תפארת קדושת האריזה, בעיני רבנו הגדול הגרא, נשמתו עדן. זאת אומרת, שיש המשכיות של תורת האריזה לשל כל הגדולים בכל הדורות. כי מדי דברי אמו, אודותיו, היה נרתע כל גופו. כשהייתי מדבר, אומר התלמיד, על הרב שלו, הגאון מבילנה, אם הגאון מבילנה, כשהייתי מדבר על האריזה, הגאון מבילנה היה רואה את כל כולו. ואמר, מה נאמר ומה נדבר מקדוש השם? איש אלוהים קדוש ונורא כמוהו, רבי שלום סרבי, כן, המכונה השמש, כן, הרצ"ש, ראשי תיבות כמו הרב שלום מזרחי סרבי, מגדולי חכמי תימן, מקובל אלוהי, ראש חכמי מדרש בית אל בעיר העתיקה בירושלים, יש עדיין את הישיבה שם, של הרצ"ש, שגילה רבדים עמוקים חדשים בתורת האריזה, בספריו המופלאים, נהר שלום ורחובות הנהר. סיכום, לפני שניגשים ללימוד, צריך לדעת על מה מדברים. כבר מתפרסם ברבים כי לימוד וקריאת הזוהר הקדוש הוא סיכום גדול וזיכוך נפלא לנפש. ללמוד, לקרוא, אפילו שלא מבינים, ובפרט מצווים אנו על לימוד חוכמת האמת בדורותינו אלו, שזכינו לכל התור, גאולתנו ופדות נפשנו. זאת אומרת שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, כל התור נשמע בארצנו, אז הגיע הזמן עוד יותר לפתח את התורה הזאת, לא לשכוח שתורת ארץ ישראל היא תורת הרזים, כלומר תודות התורה. ארץ ישראל, התורה שבה היא תודות התורה. וכל הרמזים שאמרו חכמים על דורו של משיח, כבר נתקיימו בדורנו. זאת אומרת, אין יותר המתנה, הכל, כל מה שחזל, כבר הבטיחו לנו שיתגלה לעתיד לבוא, זה כבר מתחיל להתגלות עכשיו, זה כבר הכל יצא, מתקיים. ואין לנו אלא לצפות, לביאתו מהרה יגלה אלינו עם אליהו הנביא זכור לטוב מבשר הגאולה. זאת אומרת, אנחנו ממש בפתח הדברים קרובים מאוד לכל התהליך הזה, לעם על יפה גולה וכמהה כבי. כן? כבר אכלנו 2000 שנה של גלות, ואנחנו כבר עייפים מהגלות הזאת, וחזרנו לארץ קודשנו, וכאן מתחיל להתגלות כל האור האלוהי. ואמרו גדולי קדמוננו, מליצה נאה בכתוב, אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין. כן? דוד המלך כותב לנו בתהילים ל"ב, אל תהיו כסוס כפרד. מה זאת אומרת אל תהיו כסוס כפרד, אין הבין? אל תתנהגו כמו סוסים או כמו פרדות שאינן מבינות את מה שהן, כן, מה שנעשה. כי התורה כלולה ובלולה ופרדס. ראשי תיבות, שעת רמז, שרת וסוד. ארבעה מחלקות אלו בתורה הן כנגד ארבע אותיות השם הגדול, י' כו' כ', האחרונה כנגד הפשט, ו' כנגד הרמז, ה' ראשונה כנגד הדרוש, וי' ראשונה כן כנגד הסוד. וזה בעצם שעת רמז, דרש וסוד ממטה למעלה. ואלה ההולכים בתום משתדלים לקנות לנפשם חלק בכל חלקי התורה בכל הפרדס. צריך ללמוד הכל, אבל גם את החלק הזה. אבל אלו שאינם מתעסקים בסוד, מכל סיבה שלי, הרי הם בבחינת פרד, הם הורידו את הסמך מפרדס. נשאר פרד חד ושלום, גם אלמה בפירודה, עולם של פירוד, וגם חד ושלום כמו פרד, שזה ממש כישרון גדול. שאינם עוסקים באות סמך, מן הפרדס ונשארים רק בפרד, והם בבחינת אין הבין. אי אפשר להבין שום דבר ממש לעומק בלי הלימוד הזה. ומורי ורבי אומר שאין לקרוא לרב בשם רב אם הוא לא יודע את התורה הזאת, כי לא יסכילו ולא יבינו עומק סודות התורה. ואין מאיר להם אלא אותיות הווה מהוויה, כי חסר להם את היוד, אז הם רק בהווה. כי אותיות מהוויה הרומזת כנגד הסוד לא יתעסקו בה. ולא רק החכם הלומד ומבין ומתענג בנועם השם, אל אף אדם שעדיין לא זכה להבין עם כסודות התורה. זאת אומרת, למי זה ניתן הלימוד הזה? לא רק למי שכבר גמר הכל, אלא גם לאנשים שלא זכו להבין את העומק של הסודות, שעדיין לא זכה לרדת, כן, לרדות סוף דבש מגביית הארי וגוריו הקדושים. ולא נפתחו לפניו עסיקי נוהר דעה, כן, נהר דעה, גם הוא יקרא בספר הזוהר, אפילו שלא יבין מה שהוא קורא. אני מזכיר לכם גם כמה שכתוב בספר התניה, בתוך ספר התניה, בשער הייחוד והאמונה, כן, לאורך כל שער הייחוד והאמונה, כן, רבי שניאור זלמן עליו השלום, גם כן כותב ומביא שצריך, והלימוד הזה הוא בעצם מאיר את הנשמה אפילו שקורא ולא מבין מה הוא קורא. ויזכה בכך להאיר נפשו בהערה רוחנית עליונה נפלאה. וכמו שכתב הרב חידה בספרו עבודת הקודש, לימוד ספר הזוהר מרומם ומרומם על כל לימוד. אין יותר גבוה מלימוד ספר הזוהר, ושאדם לא ידע מה היא כאמר, אפילו שלא מבין מה הוא אומר. ואז שיתאה בקריאתו, ואפילו שהוא טועה כשהוא קורא, והוא תיקון גדול לנשמה, זהו מה שכתב המקובל האלוהי רבי שלום בוזגלו בספר כיסא מלך, לימוד הזוהר בגרסה בלבד, מה שקורה ככה, בונה עולמות, וכל שכן נזכה ללמוד ולהבין פירוש מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת, מה שלא יעשה בלימוד הפשט בשנה אחת תמימה. זאת אומרת, לימוד אחד והבנה אחת של מאמר בספר הזוהר, זה כמו לימוד של שנה שלמה של מר. כך כתוב התיקונים, תיקון ממדינה. זו הייתה הקדמה, וכאן אנחנו מתחילים בעזרת השם את השיעור בזמן שנשאר לנו, ונמשיך בפעמים הבאות בעזרת השם. אז תחלפו לכם את ה... אם יש שאלות עד כאן, לפני שנתחיל, נשמח לענות. תיקוני זוהר זה לא שהיו בעיות וקלקולים ואז עשו להם תיקונים, אלא רבי שמעון בר יוחאי כתב תיקונים כדי להסביר את המילה ברצית. כלומר, יש צירופים שונים למילה ברצית. כמה צירופים אפשר לכתוב מהמילה ברצית? מה? כמה צירופים יש למילה ברצית? צירופים. כמה? צירופים, זה קומבינזון. 120 צירופים, ב' ר' א' ש' י' ת' ת', נכון? ת' כפול 5? 30, 30 כפול 4? 120 כפול 3? 360 כפול 2? 720 כפול 1? 720 צירופים. 720 צירופים יש למילה ברצית, בא רבי שמעון בר יוחאי, ובמקום לכתוב ברצית, למשל, כמו שזה כתוב בתורה, אז הוא כותב למשל את רצבי, זה ברצית, נכון? את רבי שמעון בר יוחאי. זאת אומרת, הוא יהפך את הצירוף וברית את או בית רצית וכו' 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 וכו'. זאת אומרת שהמילה ברצית אפשר לפרק אותה בכל מיני וריאציות, וכל וריאציה נותנת הערה מחודשת, וזה נקרא תיקוני זוהר. בסדר? הייתה עוד שאלה שם? צריך סדר, ולכן אמרתי לכם שזה לא, אנחנו לא ניכנס לסודות, אבל אנחנו ננסה בשיעת הנשמה להבין קודם כל איך הבניין עומד, מה זה התורה הזאת, כן, לפני שנכנסים. למה דווקא בספר מתן תורה? כי הרב אשלג, כן, שהיה מאוד קרוב לרב קוק, הרב קוק נתן הסכמה לספר הזוהר של הרב אשלג, אתם יודעים את זה, הבעל הסולם. הבניין שהוא נתן הוא מאוד קרוב לדור שלנו, והוא תרגם את הדברים במילים שנוכל להבין אותם. כלומר, לפני שאנחנו מתחילים, מה זה תורת הקבלה? פשוטו כמשמעו, אנחנו תמיד בורחים מהפשט של המילים. תורת הקבלה זה תורת איך לקבל. כלומר, בכל החיים שלנו, איך מקבלים את האור האלוהי בחיים שלנו? איך מקבלים עושר, איך מקבלים העושר, איך מקבלים חיים, איך מקבלים שמחה, איך מקבלים בניין, איך מקבלים, איך מקבלים, איך מקבלים. זה סוד גדול לדעת לקבל, זה לא פשוט. יש אנשים שהם יודעים לתת, אבל הם לא יודעים לקבל. יש אנשים שיודעים לקבל, אבל לא יודעים לתת. והכל בנוי אחד בתוך השני. לכן תורת הקבלה היא בעצם גם תורת ההקבלה. לדעת שיש עולמות מקבילים. ולכן מי שלומד קבלה לומד הקבלה. הוא יודע שכל מה שקורה כאן בעצם קורה ברובד יותר עמוק וברובד יותר עמוק וברובד יותר עמוק. כמו שהסברנו בעניין התשובה, שלעשות תשובה זה לא סתם לעבור מרע לטוב, אלא מטוב לעוד טוב יותר, ומטוב יותר לטוב עוד יותר וכו' וכו'. כי גם לעולם הזה יש עולם הבא, וגם לעולם הבא יש עולם הבא של העולם הבא, ויש עולם הבא של העולם הבא וכו' וכו' וכו'. ולכן אין מנוחה. צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. שנאמר ילכו מחי אל חי, בגלל שאנחנו רק נוטים לאין סופיות. ולכן אמרתי לכם שהתורה הזאת היא רחבה מני ים, אין לסוף, ואף מקובל לא מכוון כמו המקובל של ידו. תמיד אפשר להוסיף דברים, וחבל על הזמן, איך לקבל את מלוא האנרגיה. מה ההבדל בין מקובל לבין אדם רגיל? מקובל נכנס למקווה, הוא יכול להיכנס עם בן אדם רגיל למקווה, ואתם תראו שני דברים, אותו דבר, נכנסים מסרים אותו זמן ויוצאים, רק כאחד קיבל בדיוק את 100% האנרגיה שהיה צריך לקבל שם, והשני נכנס למים, עשה תבילה, הוא גם טהור, אבל בקומה אחרת. וכששניהם אוכלים על השולחן, כן, הם אוכלים אותו דבר, מתחילים לאכול ומסיימים באותו זמן, רק כאחד כל העולמות עכשיו נכנסו שם, והשני נכנסו אכל טק. אז מבחינה חיצונית אתם לא תראו כלום, מבחינה פנימית זה עולם אחר. לכן מקובל אמיתי לא יגיד שהוא מקובל, כן? הוא יעשה כאילו כמו כולם, ואם הוא מתחיל לשחק כאילו, אז זה צריך להיזהר, כן? זאת אומרת שהמקובלים האמיתיים הם צנועים, הם לא מדברים, הם לא אומרים אני יודע ואני יודע ואני יודע, כן? אז עכשיו בעזרת השם אנחנו נתחיל להיכנס לעניין הזה ונראה מה קורה. החלק הראשון של הספר לפתוח, זה בסדר גמור, אפשר לפתוח. אני נותן לילדים שלי לקרוא חלק מתיקוני זוהר כל לילה לפני שהם עושים לישון, כן? לא מבינים כלום, אבל זה נותן להם רוגע בנשמה, כן? וזה נותן כוחות חזקים מאוד. עכשיו זה לא צריך להיות במקום הלימוד, כן? עוד פעם, יש לימודים, יש לימוד מאוד מיוחד, מסודר של התורה, ללמוד הכל, וקריאה באלמה, שיהיה להם משהו שמושך כלפי מים. החלק הראשון של הספר, הספר נקרא ספר מתן תורה, כאמור לרבי, כן, הרב אטלג, לבעל הסולם, וסי, אני זכיתי ללמוד עם הנכס שלו, ממש שיעור חברותה, ברוך השם, הרב שמחה אטלג, הוא הנכס של הסולם, ופשוט מאוד אני נדלקתי שם בתורה הזאת, וזה עולם אחר. ובעזרת השם ננסה כמה שיותר לסלוח את העניינים. האמת שצריך לוח, אבל הפעם כבר אני רואה שהזמן קצר, אז אנחנו נתחיל. החלק הראשון של הספר נקרא גילוי טפח וכיסוי טפחן. כלומר, בזוהר הקדוש אנחנו מגלים טפח ומחסים שני טפחים. ככה זה עובד. אז תמיד צריך להבין שאנחנו רואים רק חלק מהפירמידה, ואתה צריך, כן, להיות חכם ומבין מדעתו. אז הכל רמזים, לא נתכנס למושגים, למונחים, אבל למושגים, לבסיס, לבניין, איך זה עומד. אז אם יש שאלות, לאט לאט נראה איך הדברים מתקדמים. גילוי טפח וכיסוי טפחן. מרגלה בפי הגדולים אנשי השם. אבנים יקרות יש בפה של הגדולים, אנשי השם. כל זה קודים. מה זאת אומרת? מרגלה בפי הגדולים אנשי השם. זאת אומרת שאנשי השם אלו שיודעים להגדיר. מה זה אנשי השם? אנשים שיודעים להגדיר מה הם רואים. כמו אדם הראשון, שקרא שמות לכל החיות. לדעת לקרוא שם למשהו, זאת אומרת להגדיר משהו, זה חוכמה גדולה, זה לא פשוט. היום אנחנו רואים פרה, אז אנחנו יודעים שזאת פרה, אבל אם הייתם צריכים לקרוא לה אתם, פרה. הייתם יודעים שצריך צירוף של פה, רש ורה לחיה הזאת? לא פשוט. וכשאתה יודע שהפה, רש ורה וכל הפרה, עם כל מה שיש לה, אין יותר מפה, רש ורה בתוך הפרה, זה פלא, זה מפחיד. איך אדם הראשון ידע לקרוא שם, להגדיר. זה נבואה, זה מדרגה גדולה מאוד. כמו שאנחנו יודעים לקרוא שם לילדים שלנו, שזה השם, השם המתאים לו, לילד או לילדה, שזה נבואה מהשמיים, ואתם תראו שהתכונות שלו זה בדיוק השם שקראנו לו. אז כאן, מה זה לפי הגדולים? מה זה הגדולים בלשון הקבלה? גדולים אלה שיש להם מוחים, אלה שיש להם חוכמה, בינה ודעת, שקיבלו גדלות, הם לא ילדים קטנים, הם מסוגלים להכין דבר והיפוכו. ילד קטן לא מסוגל להכיל דבר והיפוכו. אם אתה אומר לו זה לבן, זהו, זה לבן. זה לא יכול להיות לבן שהוא שחור. זה לא יכול להיות, אני אוהב אותך ואני חייב לתת לך איזה פליק קטן. לא, אם אתה נותן לי פליק קטן, אתה שונא אותי. אני ברוגל. לא, אני נותן לך פליק קטן בגלל שאני אוהב אותך. לא מבין. זה נקרא קטן. גדול, יודע שאפשר לראות משהו וזה משהו אחר. זה נקרא להכיל את השונה, את ההפך ממני בתוכי. איך אני מראה שאני גדול? אני מסוגל לקבל את ההפך ממני ולחיות איתו בשלום. אנשי השם, לכן הם נקראים אנשי השם. אלה שיודעים לגלות את השם. לא י' כ' ו' כ', השם, השם, כמו. כמו שאנשים מתבלבלים וכותבים חידוש השם או חילול השם, איך הם כותבים את זה? חילול, היי, שוקי. אסור לכתוב דבר כזה. כי היי שוקי זה י' כבבקה. אין דבר כזה חילול י' כבבקה, אבל יש כזה דבר, חילול השם, היי שימן. משהו אחר. יש הוא ושמו. אני קצת רץ מהר, אבל אני אחזור על כל המושגים בעזרת השם לאט לאט, ולכן צריך לוח. יש את השם העצם ויש את הגילוי. ביום ההוא יהיה השם וכרקה ושמו אחד. מה זה השם ושמו? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתם רואים שיש שם הרגעות, השם ושמו. שמו זה הגילוי שלו, זה הרצון שמתגלה החוצה. שהרצון שמתגלה לחוץ יהיה בדיוק כמו השם י' כרקע, פנימי, באחדות גמורה, כלומר סיבה ותוצאה מאוחדים, זה ביאת המשפט. אז במקומות שבאים שם לגלות איזה דבר עמוק מתחילים המאמר, כל מקום שמתחילים לגלות, איך מתחיל המאמר בפי אנשי הסוד, הנני מגלה פסח ומחסה פחן. ככה לשון המקובלים. זאת אומרת, הרב מזהיר את התלמידים שלו, אומר להם, מכין אותם, תדעו לכם שעכשיו אני רק הולך להגיד לכם פסח, אבל יש תפחיים שאתם מחושים, אתם צריכים לראות אותם. כלומר, אני מגלה שליש, אתם צריכים למצוא שני שליש. איך זה עובד? למה שליש בשני שליש? פשוט מאוד, השליש האחרון בקומת הספירות, גם כאן צריך לוח, השליש האחרון הוא המגלה של שני השלישים העליונים. כלומר, כל עמוד הספירות, כל קומת הספירות מתחלקת לשלוש קומות. ראש, גוף, רגליים. או ראש, תוך, סוף, בשיח החסידות, או בשיח המקובלים, חוכמה, בינה ודעת, חבד, חסד, גבורה, תפארת, חגת, נצח, עוד יסוד ומלכות, נאי. חבד, חגת, נאי. זה מונחים שלומדים בתורת הסוד. המקובלים לא אומרים, כן, החסדים והגבורות ירדו לעולם הזה דרך היסוד. כן? הם לא מדברים ככה. נכנסים לישיבה של מקובלים, שומעים רק ראשי תיבות. כן? האנך נכנסו בחבד, בחגת, בנאי, בזה, כן? שהכל הולך לנוק, והכל ראשי תיבות האלה. זה מי שלא מבין לא יודע מה מדברים, אבל צריך ללמוד את המונחים האלה. לאט לאט, כן, זה לא העניין שלנו, אבל בכל זאת, אני רק רוצה לתרגם לכם מה אומר כאן הרב. אני מגלה לכם את החלק הגלוי, אבל אתם צריכים לדעת שיש רובד הרבה יותר עמוק, שתי קומות למעלה. דרך אגב, הבאת גם את הזה? לא יודעים? בטח שיש. אז יש לנו כל מיני דבר. עוד הגעתי למדרגה. אין לי כאלה. זה צריך. יש למעלה בזה. תודה רבה. זה בין פה בחור, אנחנו. תודה. תשימו לב. הנני מגלה פסח. מה זה פסח? פסח, נכון? פסח. עכשיו, השם, שם הוויה, עכשיו נחכה ללורדים כי זה בלתי אפשרי בלי. האמת שאי אפשר להיכנס להכל, אבל רק שתבינו קצת. שם הוויה, אני כותב אותו עם H ואנגלית כדי שאוכל למחוק אותו אחר כך. ליות חברה, בסדר? זה נקרא שם הוויה. אנחנו בעולם שלנו, כן? השם הזה מתחלק לשתי קומות. חלק הכוח הפוטנציאל, יו"ת, וחלק הגילוי ו"ת. זה נקרא הוא. וזה נקרא שמו. כשהוא ושמו יהיו אחד, אז נגיע לגאולה. כלומר, איך חייב להיות שם השם? יודקה יודקה. זה השם האמיתי לעתיד לבוא. ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. היום זה יודקה דווקה, זאת אומרת, יש שינוי בין סיבה הוא לבין שמו. שהשם יהיה יו-קה יו-קה, מי שלא מבין שיצביע. שמו זה התוצאה. אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לכן השם האמיתי, הסופי של הגאולה, זה בעצם שם יהיה. עכשיו, מה זה שם יהיה? אין שם כזה, נכון? אני מדבר על מישהו, הוא יהיה. אבל אם הוא מדבר על עצמו, מה הוא אומר? אני אהיה. וזה השם של הגאולה. משה קיבל את השם הזה. אהיה, אשר אהיה. אז אתה לא זוכר, כשהוא מדבר על עצמו, הוא אומר, אני אהיה, זה משה שהולך להגיד לבין ישראל, הוא אומר, הוא יהיה. זאת אומרת שזה השם של הגאולה הסופית. על כל פנים, בינתיים, אנחנו בי"ק ו"ק. ולכן היום, אי אפשר לומר את השם הזה. לא כשם שאני נראה, אני נקרא. אני נכתב בי"ק ואני נאמר באלף דלת נון י'. כלומר, כשאני רוצה להגיד את השם הזה, מה אני אומר? ברוך אתה, אדוני למדה מחוקיך. כן, אמרתי פסוק, אז מותר לי. אבל אני לא אומר את השם הזה, אני אומר שם אדנות. זה בעיה. איך אני יכול לראות שם ולומר שם אחר? כל ילד קטן שמגיע מסכן לקריאה בפעם הראשונה בסידור, הוא אומר, או, אתה אומר, לא, 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 לא. פה אומרים, אדון. כן, אומר, למה? כתוב משהו אחר. אתה יודע? כן, כי אנחנו בעולם שלא מגלה בדיוק את מה שיש. אז יש לנו לבושים על מה שיש. אז בינתיים אנחנו בעולם של לבושים. על כל פנים, אתם רואים שבעצם היו תה ועבר תה כאן שונים. עכשיו, ברובד קצת יותר פנימי, השם הזה, איך אני אסביר את זה? המושג של הזמן, קיים רק בחלק התחתון. בחלק העליון אין זמן. כי זה הוא, זה מהותו, זה פנימיותו, אין לנו גישה שם. כלומר, רובד הזמן מתחיל כאן. כלומר, איפה יש לנו עבודה בעצם? רק תחת הזמן. אנחנו בעולם של זמן. אז אנחנו עובדים רק על שתי האותיות האלה. על הו"ב ועל ה"ו. נכון. אנחנו עובדים כאן. עכשיו, זה הזמן. כמה זה עולה בגמטרי הזמן? זין ושבע, 40 ועוד 50. 97, נכון? כן? ענייני מגלה תפח. כמה זה תפח? 97. זאת אומרת שהרב אומר אני מגלה תפח, זאת אומרת אני מגלה לך את מה שברובד אתה יכול להבין, זאת אומרת תחת הזמן.
אבל אני מחטא שפחיים, אחד, שתיים.
זאת אומרת, יש מדרגות עליונות שעכשיו אני לא אומר אותן, אבל אתה מחוכמתך תבין מה קורה כאן. אז יש טפח ושפחיים. אז הטפח שאנחנו מגלים זה בגמטריה הזמן, זאת אומרת שזה הוו והה. מה זה הוו? זה כל המידות שלנו. חסד, גבורה, תפארת, נצח, רוז ונצות. והרי האחרונה זה מלכותו התברך, שאנחנו מגלים אותה בראש השנה. כל העבודה הזאת זה העבודה שלנו. לתקן את המידות, כדי לגלות את מלכות היזבח. זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, וזה השביל. כמו ששת ימי השבוע והשבת. זו העבודה שלנו בעולם הזה. אבל יש ימים עליונים יותר. הרי אם כל קומות העולם זה 10, ו10 מאמרות מברע עולם, למה נתרקתי לימים? כי העולם שלנו הוא תחת השבע. אבל תדעו לכם שיש עוד שלוש קומות שהן למעלה מן הזמן, הן לא תלויות בזמן, אותן קומות, אותן מדרגות, ושם זה כבר מדרגה כן עליונה יותר. כן.
כל
העבוד,
אברהם נתקן,
בוודאי. אברהם תיקן את מידת החסד. מה אנחנו מתקנים? הם תיקנו את זה בשביל להכין לנו, להכשיר לנו. אבל אנחנו צריכים עכשיו, על ידי זה, כן להשתמש במידות האלה. כלומר, הם היו מרכבה לחסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. עכשיו, מה אני, איפה אברהם שלי? יש לי אברהם בפנים? אני מגלה אותו? זה העניין. האם אני מגלה את החסד שלי? בוא נלך קצת רחוק. חג הסוכות. אנחנו מזמינים לסוכה שבעה אושפיזים. מה זה שבעה אושפיזים שאנחנו מגלים? הנה, הם טוב. זה הסיבה. ביום הראשון, בלילה הראשון, אנחנו מזמינים את אברהם. בלילה השני יצחק, בלילה השישי את יעקב, שזה את משה, את אהרון, את יוסף ואת דוד. אושפיזים. עכשיו, מה זה, מה אני מזמין אותם? מה זה מזמין אותם? איך הם נכנסים לסוכה שלי? מה אני עושה? אם אני לא מסתווה למידה של האורח של אותו יום, הוא לא בא. אתם מבינות? מה הולך פה? זאת אומרת שכשאני אומר לאברהם אבינו, היום מושפיזה ואברהם אבינו, בחסד, התתית, התתתה. ואני לא נתתי כסף של אוכל, של סעודה, או לא הזמנתי אני לסוכה שלי, אברהם אבינו לא בא. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, מילים.
למה אתה
לא זמן של יצחק? אז יבוא יצחק. אז מה עושים חכמי הקבלה? מפריסים כסף לשבע כפול שתי סעודות, כלומר 14 סעודות לפני חג הסוכות, ונותנים נגיד 200 שקל בשביל 14 סעודות לעמותה או לחברים, לצדקה, שזה הכסף בשביל ש... אני אתן אותה לדקה ואני מזמין בזה את שבעת האושפיזים פעמיים ביום שבת. הם באים, אני מזמין אותם, אבל בזכות זה שנתתי כסף תמורה לדקה, כלומר מישהו אוכל בגלל הכסף שנתתי, בזכות הכסף שנתתי, אז פתחתי את הערוץ של החסד, אותו, כן, אורח של אותו יום יכול להגיע וכולם מגיעים. יפה, אז החסד בגלל שהוא המדרגה הראשונה הוא בונה כל העולם, כמו שנאמר, עולם חסד יבנה. מי שיש לו את הפתיחה, כל השאר יבוא אחר כך. זה כבר לא דואגים, נכון? מי שנותן כסף בגלל שלא לא צריך להגיד לו הרבה זמן טוב, תפסיק קצת. הוא יודע להפסיק, כן? ואחרי זה למצוא איזון, כן? זה התפארת, כבר עשיתי שלוש. נצח, זאת אומרת להיות עקבי, הוד זה לעשות את זה יפה, יסוד לדעת שיש בניין יסודי, ומלכות זה הגילוי. אז בעצם הכל התחיל מהחסד, יש לנו רק דבר אחד בעולם הזה, חסד. בואו נראה עוד יותר. למעלה מהחסד, אמרנו שחסד, מחסד עד מלכות זה פה, וברכתי, נכון? זאת אומרת ששתי האותיות הראשונות הן למעלה, הן כתר, חוכמה ובינה. כלומר זה החלק האלוהי שנקרא הוא, אתם זוכרות? איך הוא יורד לשמו? מי הספירה הראשונה שהוא פוגש? חסד. לכן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, כשהוא יורד, הוא חייב לפגוש בחסד. את מי הוא פגש ראשונה? את אברהם, אתה השם האלוהים אשר בחרת באברהם ואותתו מרוכזים, הכרת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך. ואז קראת איתו את הברית וכולי וכולי וכולי. תרגום לחיים שלנו, הדבר הראשון שאני צריך לתקן בחיים שלי, קודם כל להיות משפיע. מי שלא יודע להשפיע, אנחנו נראה את זה אחר כך, לא יוכל גם לקבל, וזה סוד הקבלה האמיתית. אני כבר נותן לכם את הפתרון, אבל לא חשוב. הקבלה האמיתית בחיים זה רק למי שיודע לתת. אתם רוצות לקבל? תתנו. זה הסוד. הפוך ממה שאנחנו חושבים. אל תפתח בפעור ותחכה שיתנו לך. כן? מה? זה מה שאני אומר. מה זה לדעת לקבל? לתת. מי שלומד לתת, ידע לקבל. מי שלא לומד לתת, קודם כל, יהיה לו קשה לקבל. אז אנחנו נלמד את הדברים האלה, אנחנו עכשיו רק פתחנו, עזוב השם בפעם הבאה. צריך להביא מחברות, זה עולם ומלואו, כן? זה ממש עשיר מאוד.